Vamos a ver, ya vamos a ver. דיברנו שהסכמת הראשונים זה רבותינו גדולי האחרונים, הסכמת כולם, מה? בכל אופן, זאת הדעה המחלה שבשידור החודשים כנגד השבטים, אז החודש הזה, חודש אדר, הוא מסודר כנגד שבט נפתלי שהוא אחרון בדגלים. כך כמו שכתוב בטור הזה, החודשים מסודרים כנגד הדגלים, כנגד השבטים, וסידור סידור הדגלים זהו הסידור המפורש בראשונים. מכיוון שלפי הדגלים, לפי אותו סידור, אז נפתלי הוא האחרון לדגלים, נפתלי צריך להיות האחרון לחודשים. זאת אומרת, החודש האחרון, דהיינו חודש אדר, הוא כנגדו, כנגד נפתלי שהוא האחרון לשבטים בסדר הדגלים. וניסינו פה להבין את הקשר, מה בכלל עניינו של נפתלי. נעמוד, ננסה היום לראות פן נוסף אולי, עוד פעם מה שהשארנו, כן, מה שהשארנו עדיין פתוח, זה לא... החלק הזה לא יתבייר. דיברנו פה על חלק הרצון בנפתלי, על חלק הכוח המרוץ שיש לו, כוח הריצה. רץ מאוד מהר. איילה שלוחה בברכת יעקב, ושבע רצון בברכת משה. בשמו של נפתלי, שמו של נפתלי יש בו שתי משמעויות. בפסוק כתוב, ותאמר רחל נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי. אז רש"י מביא פירוש אחד בשם קדום, בשם דקדק מנחם, פרשו במחברת צמיד פתיל, נפתלי לשון פתיל, לשון חיבור, שם נפתלתי פירושו נתחברתי, חיבורים מאת המקום, נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים. על החלק הזה דיברנו פה בשבוע שעבר. הפירוש השני של רש"י, לשון עיקש ופתלתול, נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום להיות שווה לאחותי. זאת אומרת, או נפתולי אלוקים פירושו בלשון פתיל, נפתולי זה לשון חיבור, לשון התחברות, היות יחד, התחבר יחד, זה נקרא נפתולי. זה אופן אחד. אופן שני, זה נפתולי פירושו כמו נפתל ועיקש. נפצרתי, נתעקשתי, נתפתלתי, נפתלתי. זה פירוש אחר. להוציא ממה שנקרא יושר, יושר. כלל ישראל נקרא על שם ישורון. כלל ישראל נקרא על שם היושר. כאן יש שבט אחד שעיקר שמו זה על שם הפתלתול שבו. על שם הפתלתול במובן של עיקשות, כמו שכתוב בפסוק, דו עיקש ופתלתול. עיקשות, פתלתולים, דהיינו להתפתל וללכת בדרכי עקיפים, לא בדרכי יושב. כנגד היושב. כיוון שאנחנו יודעים מדברי הראשונים, ויראו לנו רבותינו הראשונים, הפירוש הפשוט של המילה עמלק זה מלשון עיכול. חוץ ממה שעמלק זה אותיות מעוקל, אז המשמעות של עמלק זה נקרא דבר שהוא כנגד היושר, דבר שהוא לא ישר, מה שאיננו ישר, מה שהוא מתעקם, מתעוות, מעוקל בקיצור. זה עניינו של עמלק, וזה פירשו ראשון. אז בוודאי שהלא דבר הוא, בוודאי שאנחנו צריכים לתת את הדעת שהחודש הזה שהוא נקרא הוא עניינו בשם מי שכנגדו בכלל ישראל, מי שכנגד אותו חודש בכלל ישראל, זה אותו שבט שהוא זה שמייצג בכלל ישראל את הכוח שהוא בעצם לא שייך אליהם, הוא בעצם לא ישורון, הוא לא שייך לקו היושב. הרי השם שכידוע הוא מורה על המהות, כמו שמפורסם וידוע, אותו שם, אותו שם נפתלי שהוא בכלל ישראל, אותו כוח שהוא כוח של פטלטול, מה שנקרא עיקש ופטלטול, נתעקשתי כתוב ברש"י, כל הלשונות הרעים, לשונות לא טובים, נתעקשתי, נתפתלתי, זה נקרא עיקש ופטלטול, והפצרתי, כי חטאת קסם מרי ואבן וטרפים עפצה. חטאת קסם מרי כתוב, אמרו את זה לשאול. אמרו את זה לשאול בזמן שהוא חזר ממחיית עמלק לא בשלמות. הוא לא גמר למחות את זכר עמלק. כי חטאת קסם מרי ואבן וטרפים עפצה. כל שלושת הלשונות האלה, כולם, את כולם הכניסו בנפצה. אז יש לנו כאן שבט, יש לנו כאן שבט שהוא כוח בכלל ישראל, והכוח הזה עניינו הפיתול, פיסול, פיתול מלשון פטלטול, פיתול מלשון עקשות, פיתול מלשון הפצר, הפצר. כל הדברים האלה כולם הם דברים לא טובים. הפצר זה נקרא להרבות דברים, כמו שידוע לשון הפצר זה נקרא להרבות דברים, להפציר הרבה. זה נקרא להרבות דברים ולנסות לשנות מצב קבוע, מצב קיים, לשנות אותו על ידי הפצרה. היינו, ההפצרה הזאת עניינה למקום אחד בתנ"ך, שבמקום ויפצר כתוב ויפרוץ. אולי נראה את זה עוד. כמו במקום ויפצר בו מאוד, כתוב ויפרוץ בו מאוד, וככה לומדים שם המפרשים כולם. פירוש, הפצרה, אותה הפצרה היא עניינה להרבות, כן, לעשות כאילו, להתפרץ בכוח, זה אותו שורש, להתפרץ בכוח לתוך חומה, לתוך מקום שהוא בעצם לא צריך היה להיות פתוח, ולהתפרץ בכוח למקום שאין בו פתח, למקום שלא צריך היה להיות שם, למקום שאי אפשר היה להיכנס לשם בעצם. אבל המפציר, אז הוא פורץ, ופורץ לעצמו דרך ונדחק למקום שהוא לא צריך היה להיכנס. כל מיני הפצרות כאלה הן לא טובות, הן לא טובות. אלה כולם לשונות שמפורש הרי נאמר עליהם בכתוב שהם דברים רעים, דברים לא טובים. דור עיקש ופטלטול זה גנות, ואבן וטרפים אפצר זאת גנות, עד כדי שזה שווה לעבודה זרה. למה? ומה העניין שיש שבט בכלל ישראל שזה עניינו? גם אנחנו צריכים לתת את הדעת במה אנחנו צריכים לתת את הדעת, במה הדבר הזה, כמו שהוא, זאת אומרת, אותו כוח, אותו קו באופי של נפתלי, איך הביטוי שלו זה באותו כוח שהוא ברכתו של נפתלי. נפתלי, איילה שלוחה, הנותן עם רישה, מאיזה, מאי, מאי, מאי יש במי שהוא איש פטלטול, איש עיקש, איש מפציר, מפצירן, אפשר לומר, שכזה, בפור שכזה, אז הוא צריך לקבל, צריך להיות בברכתו, צריכה להיות התכונה, הכוח של איילה שלוחה, של שבע רצון. אותו כוח. ננסה קצת להבין. כמה שאפשר לפי ערכנו אולי. תכונה של עיקש. תכונה של עיקש, תכונה של צטלטול. צטלטול זה הכוונה שהוא מוצא עוד דרכי עקיפים כדי להוציא לפועל את השונו. כל מי שרוצה ורוצה מאוד משהו, הוא מכוון לרצון הזה, לא מוכן לעזור, לא מוכן לעבור ממנו, לא מוכן לבטל אותו. ברור הדבר כדרך שכל כוח שעוצרים אותו, שסותמים אותו באיזה אופן שהוא, אז הוא מוצא לו דרכי עקיפים לצאת החוץ, להתפרס. הוא ימצא דרכי עקיפים, הוא ימצא לו איזה שהם דרכים אחרות כדי להתפרס. אז הוא יצא מפה, יצא משם, ניקח מעיין עם עוצמה, עם כוח, ונסתום אותו. אז אנחנו לא נוכל לחסל אותו, לא נוכל לחסל את אותו כוח נביאה שנמצא שם. אותו כוח נביאה נמצא לו דרכים אחרות. אז הוא ילך ימצא לעצמו שבילים, ימצא לעצמו עורקים אחרים, שם הוא יזרום, ובסופו של דבר הוא יתפרץ החוצה באיזשהו מקום אחר. לא נותנים לו פה להתפרץ שם, לא נותנים לו במקומו הישר, בעיקר מקומו לצאת, בעיקר מקומו שהוא מקומו בעצם ששת ימי בראשית. אז הוא יצא במקום אחר, ילך בדרכי פטלטול ויגיע לו במקום שיגיע, ושם יצא. זה חייב להיות עיקש. עיקש ופטלטול אלה שמות נרדפים. זאת אומרת, אלה דברים שהם באים עוקבים, זה הם באים יחד, צריכים לבוא ביחד. מי שהוא עיקש, מי שמתעקש, דהיינו מעמיד על רצונו שלו, מעמיד על עצמו, לא מוכן לוותר, עומד על שלו בצורה ש אפילו אם כל הנסיבות לא מאפשרות את הדבר הזה, הן לא נותנות לדבר לצאת, הן לא נותנות לדבר להתפרץ, הן לא נותנות לדבר לצאת בדרכי יושר, מובן הדבר יצא בדרכי פטלטול, הדבר יצא בדרכי עקיפים, בדרכים פטלטלות, כך זה יצא, או כך או כך. זאת אומרת, כל עיקש, כל מי שהוא, המילה עיקש בעצמו, עד כדי המילה עיקש, כמו שאנחנו יודעים, אז גם היא שמה פטלטול. המילה יעקשו, או מעקשים למישור, או אפשר לעקש דרך ישר, ואפשר לשים מעקשים למישור, זה כתוב מפורש בכמה פסוקים בנביא. מעקשים, מעקשים גם הם, זה נקרא מקומות כאלה שהם ההפך מיושר. אז מעקשים נמצא, מעקשים הם ההפך מיושר. אנחנו יודעים שעיקשות, קשיות, עיקשות וקשיות עורף וכדומה, זה משורש של אי ביטול דעתו שלו. אי ביטול, זאת אומרת אי קבלה, אי הסכמה, אי אפשרות לקבל דעת אחרת. אבל מפורש בכתוב בעצם השם, מפורש כאן שעיקשות פירושה עקימות. מעקשים זה התוונה, כי כל התעקשות על דבר מסוים, אז עצם ההתעקשות פירושה עיקום, פירושה פיתול, עיוות, עיקום. כמה עקש זה נקרא מעקש, זה נקרא פטלטו. טבע הזה, התכונה הזאת שנקראת עיקשות, היא עצם מהותו של המלך. זאת מהותו, מהותו בעצם של המלך. עיקש. אמרנו, המלך מעוקל, את הישרה תעקשו. ההפך ממעקשים למישור. דהיינו, מעקשים כמעקשים. תכונה הזאת, להיות עיקש פירושה, קשיות, קשיות בעצם, עיקשות בעצם, העמדה שלו בעצם באופן שהוא לא מוכן להצטרף לדעה אחרת, לא מוכן לקבל דעה אחרת, לא מוכן, לא נותן את עצמו, ביקש, אתה ידוע, זו תכונה, זה טבע. דברים הרי ברורים, זה כמו שמפורש בחז"ל בכמה וכמה מקומות, זאת התכונה בעצם של כל מי שהעמיד את עצמו כראשית לכל כוחות הרע כולם. כל כוחות הרע כולם הם כולם תולדה של הכוח הזה. הכוח הזה הוא תמיד, זה חייב להיות כך, הכוח הזה הוא ראשית גויים, ראש גויים המלך. זהו הכוח שהוא ראשית לכל הסתעפות של רע שישנה בעולם. כל הסתעפות, כל יציאה לכוח של רע, כל רע בעולם יוצא מהתכונה הזאת. תורש, כל טוב בעולם אם נדבר מראשיתם של המלך, לא צריך להעריך על הדברים ידועים. ראשיתם של המלך זה היה בדרך בצאתם ממצרים לקבל תורה, שם אחרי כל השמוע ממרגזו וכל כל מה שקרה, וכלל ישראל הולך בדרך מקריאת ים סוף למעמד הר סיני, שם נתקע המלך וילחם עם ישראל ברכיבים כמו שידעו. אם אנחנו נרצה לחפש איפה אצלנו נתקע כוח בין קריאת ים סוף לקבלת התורה, בין נאמר, נקרא לזה ראיית ניסים, או איזושהי השפעה, או איזושהי שמוע ממרגזו, איזושהי התעוררות, וההתעוררות הזאת צריכה ללכת הלאה, להמשיך ולהוביל באיזה אופן שהוא, להוביל לקבלת התורה. זאת הדרך הישרה. אז מי נתקע כאן בדרך? מי כאן נתקע ומעכב, לא נותן לדרך הישר הזאת ללכת? הוא מעוות את דרך הישר, את הישרה יעקשו, מעוות כאן. אז כאן נמצא, זה ראשית גויים. ראשית גויים פירוש שהוא מונע, כדרך שכלל ישראל, כלל ישראל, אז מי שנקרא ראשית בכלל ישראל, אז מפורש עלי בפסוק, משה רבינו נקרא ראשית בכלל ישראל, כמו שכתוב, היה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק צפון. אז מי שעומד כנגדו, כאשר יניח משה ידו ודבר המלא, מי שעומד כנגדו של משה רבינו, זה ראשית גויים. דהיינו, הכוח לקבל תורה, זאת ראשית שלנו. הכוח לקבל תורה, הכוח שדוחה את הדבר הזה, אותה עיקשות שלא נותנת לדבר הזה לחול, היא לא נותנת לדבר הזה, כן, אותה עיקשות שמבטלת את הדבר הזה, היא נקראת ראשית גויים. כאן אנחנו, אלו שתי הראשיות שביניהן צריכים לבחור. או ויה ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספון, כמו שכתוב, או ראשית גויים המלך והחליטו עדי עובד. ראשית גויים המלך פירושו, כן, אותו כוח שהוא נגד לקבל תורה, שם הוא חל, שם הוא הגיע, שם הוא נתגלה לראשונה, ושם ראשית כוחו ושם קר כוחו. ובגלל מה שהוא עשה שם, אז נאמר שהוא מלחמה לשם בעמלק מדור דור, ותמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. זכר של דבר זה, זכרו של זה, צריך להיות נמחה לגמרי מן העולם. צריך להיות נאבד מן העולם. ראשית כנגד ראשית, ראשית שהולכת לקראת לקבל תורה, ראשית כזאת שמקבלת תורה, וראשית כזאת שהיא עיקשות. עיקשות, דהיינו, לוקח לעצמו ועומד על שלו, ומעמיד את הדברים כפי רצונו שלו, ומתעקש על כך לא לתת לדברים ללכת בדרכם שלהם, אלא להוביל אותם בדרכיו שלו. זאת עיקשות. גונן כאילו הם שני הכוחות שהם עומדים זה לעומת זה, זה כנגד זה. זאת אומרת, זאת המלחמה הגדולה, המלחמה הענקית שישנה בעולם. זאת מלחמה, בעצם מלחמת כל המלחמות. זאת המלחמה הגדולה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. העיקשות שתופסת, ישנה עיקשות שכן חלה, ישנה עיקשות שכן, ישנה עיקשות אצלנו בכלל ישראל, בין יתר הדברים, בין יתר המעלות. כלל ישראל נקרא עם קשיאור, לא עיקש ופתלתו, אבל הקשיות הזאת מעיד הכתוב. כמה מילים, הקשיות הזאת מעיד הכתוב, שהקשיות הזאת היא איננה קשיות בעצם, אלא הקשיות הזאת היא קשיות אור. כך כתוב, עם קשה אור, קשה אור. ניתן דוגמה, ניתן דוגמה על צורה מסוימת. יש כמה דוגמאות בחז"ל. ניתן דוגמה על צורה מסוימת של עיקשות. אדם שמתעקש, מפציר, מתעקש ופועל את מה שהוא פעל, אבל הדבר הזה הוא לא טוב. זה מפורש בגמרא. זה גמרא מסכת תענית, בדף חבדל עמוד ב', כתוב בגמרא, ההוא גברא דאיחייר נגדה בבית דינא דרבא. היה אדם שהתחייב מלכות בבית דינו של רבא. הסיבה הייתה כי הוא בעל קוטית נגדי רבא ומית, הלקו אותו והוא מת. איש תמה מילותה בי שבור מלכה. הדבר הזה נשמע בבי שבור מלכה אצל המלך, אותו מלך פרס שהוא היה בשעתו המלך. בא לצעור אל רבא, אמרה לי איפרה הורמיז, מוזכרת הרבה בגמרא, איפרה הורמיז, אימי לשבור מלכה, לברה, לשבור מלכה ברה, לבנה, לא יהיה לך עסק דברים בהד היהודי, אל תתעסק עם היהודים. דכל מן דבעיין ממראי הוא יאהיב לו, מה שהם מבקשים מהבורא, הבורא נותן להם. כל מה שהם מבקשים מבורא העולם, הוא נותן להם. אמר לה, מה היא? דוגמה, באי אמרך מבעת עם יתרה, היא אומרת. הם מבקשים רחמים בבמת הפה. אמר לה, ההוא משום בזימנה דמיתרה. זה לא, זה זמן של גשם, בגר. אלא, ניבאו רח מהאידנה בתקופת תמוז דלית מיתרה. נראה אותם מבקשים רחמים עכשיו, בתקופת תמוז, כעת שיהיה אומרת. נראה, אז נראה שהם יכולים לבקש באמת, ולהצליח לקבל את מה שהם צריכים לקבל. זאת אומרת שהם מצליחים ב... שלח עלי לרבה, כוון דעתך. שלח עלי לרבה, אני מביא רש"י, שלח עלי לרבה, דרחם עלי לרבה, היא הייתה... היא אמרה, כוון דעתך הוא באי רחם דלית מיתרה. ככה אמרה האמא, אותה אין שבור מלכה שלחה להגיד לרבה שזה מסוכן, זה בעיה, צריך להתפלל ולבקש מטר אחרת, זה בעיה. באי רחמי ולא עתי ביקש רחמים ולא קראת לו, להתפלל ולא קראת לו. כתוב בגמרא, אמר לפניו, עמד רבה ואמר לפניו, ריבונו של עולם. נו נו, אלו גם כן דברי רבה שמוזכרים בש"ס, זה גם כן תורה שבאותו. רבה מתעמד לעשות, כן, לדבר עם בורא העולם, והוא אומר לו, רוצה כאילו מתווכח. אמר לפניו ריבונו של עולם, יש פסוק, אלוקים באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת ביניהם ביני כלא, ואנו, הוא אומר, בעינינו לא רואים, אנחנו לא רואים כלום. כך כתוב, אלוקים באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת ביניהם ביני קדם, ואנו בעינינו לא ראים. שמענו על כל נפלאותיך, אנחנו מקבלים אותה, אנחנו מאמינים בזה, אבל אתה צריך להראות לנו, אתה צריך להראות לנו, שיש אפשרות לא ייתכן אחר. באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, הדבר הזה הוא חלק ממה שנמסר לנו בתורה. ומכיוון שהדבר הזה הוא חלק ממה שנמסר לנו בתורה, אז הדבר הזה צריך לבוא לידי גילוי על ידי חכמי תורה שבאו. זה צריך להתגלות, הדבר הזה צריך להתגלות. הוא בחר, רבה בחר בפסוק הזה, אלוקים באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת ביניהם בימי תר. אז אתה כאילו יש כאן תביעה לבורא העולם שנתן תורה לעמו ישראל, והמסורת מחייבת, כן? באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, והמסורת של תורה אומרת שיש, יש, כן? יש דבר כזה, יש דבר כזה שפועל פעלת ביניהם ביני תור. התורה כולה הרי מלאה את אותם, את אותו פועל פעלת ביניהם ביניהם, ואנו בעינינו לא ראינו. מדוע אנחנו לא ראינו את זה? התורה צריכה להימסר גם לנו, ורבה שהיה ראש הדור בתורה שבאלפה, אז הוא תובע את התורה הזאת. התורה הזאת היא שלו, הוא צריך לקבל את זה, זה צריך להיות. עד המטרה, עד שפוך מרזי ודציפור אל דגלה, כתוב במטר בכבוד כזאת, עד שהמרזבים של ציפור, כן, שפכו מים עד לחידקת. ציפור נמצאת ליד טבריה, משם נשפך, כן, מציפור עד לחידקת, מרזל ולציפור שפכו מים עד לחידקת. זה מאורע מצוי. את אהבוה יחזי לי בחלמה, בא אביב של רבה ונראה לו בחלום ואמר לי, מי איקה דמיטרח כמשמיה כולה הר? מי זה מטריח את בורא העולם בצורה? מי עושה דברים כאלה? מי בא להטריח כביכול את בורא העולם בצורה כזו? מה צריך להיות להטריח? תראו, כל ההנהגה כסדרה היא סדר ההנהגה, ככה זה יהיה. כל שינוי בהנהגה נקרא תרחה כלפי שמיים. זה נקרא תורה. כן, צריך להניח דבר אחד, לעשות דבר אחר, לשנות את ההנהגה. מי איכה למטרח כאן ישמעיה כולה? אמר לי, שני דוכתך, שנה את מקום השינה שלך. שני דוכתך, למחר אשכחי, במיר שם פויה בסכין. הוא מצא כמה וכמה סימני סכין על מיטתו. אביו נשלח להציל אותו מהשמיים. זה סיפור שכתוב במה. אז זה רש"י, בגמרא בחולין כתוב, רש"י מביא כאן דבר נורא. בסכין, ככה כתוב, שבאו ורצו להרוג אותו, וחתכו את מיטתו. והיינו דאמרינן, אומר רש"י, שבשחיטת חולין בפרק הזרוע, שהגמרא מביאה שם איזו שאלה שנשאלה, שואלת הגמרא, אבל יקראו על הרבה, למה לא קראו לרבה להגיד את דעתו? אומרת הגמרא, רבה נזוף היה. רבה היה נזוף. אומר רש"י, ולא מצינו לו, כן, נזיפה בכל השס, אלא בזה המעשה. שביקש הגשמים בתמוז שלא לצור. כתוב כאן בגמרא שיש מישהו שמטריח, כן? יש מישהו שמתעקש, מישהו שמטריח, יהיה גדול כרב, אבל יש מישהו שמטריח ומנסה, כאילו מנסה לכוון את ההנהגה לפי רצונו, מנסה. כתוב בגמרא שכשעושה את זה רבה, אז הדבר הזה הוא קדוש וטהור. עם כל זה, כשעשה את זה אפילו רב, אז הוא חייב היה בנידוי. הוא היה נזוף לזמן, כי הוא עשה דבר, אף על פי שלפי דעתו שלו הוא חייב היה לעשות. וניתן לו, בבוקשו ניתן לו. וגם הסכנה שעמדה עליו, אז גם היא, גם ממנה הוא ניצל בזכות תורתו. אבל הדבר הזה הוא יקשו. זאת עיקשות. למדנו מכאן שני דברים. למדנו מכאן שיש מציאות כזאת של עיקשות. יש מציאות כזאת של עיקשות כלפי שמיה. אבל המציאות הזאת של עיקשות כלפי שמיה, אז תלוי, אם היא עיקשות כדרך רבה, אז העיקשות הזאת פועלת, מצליחה, ובסופו של דבר מתקדש שם שמיים על ידו. ובסופו של דבר, אז
זה גם תורה, גם את זה לומדים, גם את זה לומדים, זה לא רצוי, אבל בכל זאת רבה עשה את זה. לא מצאנו שרבה חזר, הוא עשה את בזמן שלפי דעתו זה היה נכון. אז אנחנו לומדים מכאן שישנה מציאות כזאת שנקראת, כן, לא תפילה, תפילה בפירוש הרי כתוב בגמרא, כן, באי רחמי ולא את המית. אז הוא התעמד לטעון טענות, וזה לא נקרא באי רחמי, זה צורה אחרת של גישה, זה צורה אחרת של דיבור. ומין דיבור כזה שטענה, והוא אומר, ואנו בעינינו לא ראינו, הוא לא מבקש פה שום דבר, הוא בא בטענה, הוא אומר, אני צריך להיעשות, זה דבר שחייב להיעשות, כך דעתו. אז כביכול בורא העולם נותן, כן? כשם שבורא העולם שומע תפילה, כך בורא העולם, זאת מידה במידותיו, מידה במידותיו, שיש דבר כזה שנקרא, כן? יש דבר כזה שנקרא, שאפשר להפציר, אפשר כאילו להיד. אפשר. משה רבינו לא נאמתה תפילתו. לא נאמתה, הוא התפרד תפילות כמניין והכנה. ואילולי שהיה נאמר לו בפירוש רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אילולי, אם לא היה נאמר לו הדבר הזה. אז הוא היה ממשיך ומתפלל עוד כמניין והכנה. כמניין זה המון תפילות. ומשה רבינו נענה מיד. משה רבינו היה נענה מיד על המקום, הוא התפלל תפילה קצרה, כן נע רפן עלה. להתפלל תפילות כמניין ועד חנן, כל כך הרבה תפילות, כל כך הרבה תפילות ולא להיענות. אז מה זה מתכוון? מה זאת אומרת? איך אפשר להמשיך הלאה? ובלי דיבור מיוחד, בלי דיבור מפורש, שאומר רב לאחר תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אם לא היה בא דיבור מפורש לעשור, ציווי מפורש, רב לך, נסיק. אז הוא היה ממשיך ומתפלל, אף על פי שזה, ברור שזה לא מידת שומע תפילה. משום שאם מידת שומע תפילה הייתה פועלת, אז מה טעם לעוד? מה זה עוד? מה עוד תפילה? אלא כל עוד תפילה ועוד תפילה פירושו, אני מאוד 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 רוצה את הדבר הזה. מאוד מאוד מאוד. וזה נקרא להפציר. זה כבר נקרא להפציר. בפירוש כתוב בחז"ל על אותן תפילות של משה רבינו שהן נקראים להפציר. זאת נקראת הפצרה. זאת הפצרה הזאת, פירוש הפצרה. כתוב, כתוב מפורש בפסוק, לולי רב לאחר תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אז הוא היה ממשיך. מפציר וזוכה לא מכוח באי רחמי, לא מכוח באי רחמי, אלא מכוח מפציר כל כך הרבה, כל כך הרבה מבקש, כל כך הרבה מתעקש, אז משתנה משהו. יש כזה דבר, יש. הדבר הזה לא רצוי, נניח, אבל יש דבר, יש בדילותיו של הקדוש ברוך הוא דבר. הפירוש של אותה התשות, וכאן צריך יותר להבין, הפירוש של אותה התשות שהיא פועלת, זה משום שכשאדם עומד בצורה מסוימת, כן, יש צורה, המצב מגיע כך שחייו של אותו מבקש תלויים בזה. זה לא ייתכן אחר, זה פשוט, זה אי אפשר אחרת. אם הוא נמצא, אז הדבר הזה חייב להיעזור, אחרת זה לא ייתכן. זאת אומרת, הוא תופס שזה בלתי אפשרי, יש כאן, לא, אין שום אפשרות שהדבר ישתנה. זה לא יכול להיות בצורה אחרת. אין אפשרות אחרת, זה חייב להיות כאן. התפיסה הזאת היא תפילה בפני עצמה. יש בכוח תפילה בפני עצמו. האי אפשרות, זה לא ייתכן אחרת, שמישהו, כן, מישהו מגיע למצב שהדבר מוכרח להיות ככה, אחרת זה פשוט בלתי אפשרי. במצב כזה, אז כשהוא תובע, אז התביעה הזאת היא נענית לא כדרך שנענית תפילה מכוח מידת שומע תפילה כרגיל. תפילה כזאת נענית מכוח מיוחד, מכוח של מה שנקרא נפתולי אלוקים, נפטרתי עם אחותי, גם יכול. זה כוח מיוחד שנבקע, זהו השער המיוחד, אותו שער שבקר, בקעה אותו רחל בלידת נפתלי. זהו השער שנבקע, שאומר נתעקשתי, נתפתלתי והפצרתי, וגם יכול נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכול. השער הזה שהוא שער של אותו שער נפתלי, אותו שער שהוא, זאת לא תפילה בכלל, זה לא מדבר כתפילה, זה לא בי רחמי, אלא שכשיש מישהו שהוא הדברים מועמדים אצלו בצורה כזאת, שזה בלתי אפשרי בצורה אחרת, זה חייב להיות, חייב להיות, חייב להיות, אותו חייב להיות כך, אז הוא בוקע ועולה, בוקע ועובר, והוא, וזה חל, זה נעשה, זה פועל. אותה מידה, אותה מידה שהיא היקשות הזאת, היא כוח היקשות כאן, ומה שכנגדה זה כוח היקשות של המלא. זאת אומרת, נקודת החילוק שבין שניהם זה מאוד מובן. חז"ל אומרים בספר יצירה שהזכרנו אותו, באותו מקום שמפורש הקשר שבין חודש אדר לשבט נפתלי, כבר הזכרנו הרבה פעמים במשך הזמן פה שבאחד מהקבוצות של י' ב' שהם כולם מקבילים זה לזה, י' ב' שבטים, י' ב' חודשים, י' ב' שעות היום, י' ב' צירופי הוויה, יש גם י' ב' אותיות פשוטות. י"ב אותיות פשוטות פירושו, חוץ מ-10 אותיות ששלושה מהם הם האימות, מה שנקרא שלוש אימות, א' ממשים, מאיזה תא, והאותיות הכפולות שהן נקראים בגד כפורת, כל האותיות המקבלות דגש, גם ר' מקבלת דגש במקום אחד או שניים בתנ"ך. זה כבר, זה ידוע, זה דברי חז"ל, זה מובא בכל הראשונים, דברים, דברים עתיקים. אלה הן האותיות האימות והכפולות, וכל היתר נקראות י"ב פשוטות. האות האחרונה לי"ב פשוטות היא האות ק', וכנגדה, כך כתוב, זה דברים מפורשים בספר יצירה, מובא על ידי הרבה הרבה מרבותינו הראשונים. זה האות האחרונה שהיא מקבילה לחודש אדר, זאת האות קוף. קוף. מה שאנחנו קוראים בהגה שלנו קוף. אותה אות שהיא כנגד, מקבילה, היא מתאימה, היא נראית כמו האות ה'. עם חילוק קטן, האות ה' לא יוצאת מגדרה, היא אף פעם לא יוצאת מחוץ לשורה, אין לה שום נקודה שהיא יוצאת מחוץ לשורה, ואילו האות קוף היא כן יוצאת מחוץ לשורה. זה עניינה. כבר הזכרנו פה הרבה פעמים את דברי המהרש"א ששקר, שקר אין לו רגליים, משום שיש לו רק רגל אחת. אם הרגל הזאת לא הייתה מזדקרת, אז הוא יכול היה לעמוד על כל הרגליים כולם, המילה שקר. אבל משום שהמילה שקר, אז הקוף שהיא מזדקרת כלפי מה, בולטת כלפי מה, משתלשלת ויורד, מעמידה את כל השקר על רגל אחת. מה איתה, מה אומרת הגמרא, שקר הוא יתיב אחד קראה? אז כך מסביר המרש"א, הוא יתיב אחד קראה משום שהאות המרכזית שלו היא הקוף, והוא יתיב על חד קראה. ובאללה השקר כולו נשמח על האוטו. וחזל בכמה מקומות, חזל חוזרים על זה בכמה מקומות, ספר הזוהר, פרשת תרומה, פרשת השבוע, מדובר בזה הרבה, מעריכים בזה אפילו. כתוב, האות הזאת עניינה, אות זאת, אות פוף, שהיא מנסה להיות חיקוי כקוף בפני אדם של אות ה'. אות ה' היא האות שהיא, כביכול, האות שבה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה, בה' בראם, כמו שכתוב, אלה תורדות השמיים והארץ, בה' בראם, בה' בראם, בה' ברא הקדוש ברוך הוא את העולם כמו שהוא. האות קוף היא חיקוי לאות ה', כדרך שקוף מחכה אדם. האות קוף מעמידה את עצמה מול האות ה' והיא מחכה אותה. אבל מכיוון שזה חיקוי וזה לא מקור, זה היין חיקוי פירושו החיקוי הוא איננו מקום. בחיקוי יש אך ורק הגילוי החיצוני של הדבר, וחסר שם הקשר של אותו דבר למקורו, כמובן, חסר שם. אז מה שקורה בחיקוי, קורה ששם הרגליה, זה מה שחזל אומרים בספר הזו, האות קוף היא האות שרגליה יורדות מרת. רגליה יוצאות מחוץ לשורה, והן יורדות למקומות שהן מחוץ לה, הם מחוץ למקום שהאות יכולה להאיר שם. המשפטים על, על עניינה של האות הזאת. אלו שתי אותיות יחידות, בודדות באלף, באלף הבית שלנו. האותיות היחידות באלף בית שלנו שהן מורכבות מ... שני חלקים, זאת אומרת שאין חיבור ביניהם. יש שני חלקים לאות, יש חלק ד' ו-ה', באות ה', יש חלק ד' והחלק של מה ש... אז בלשון חז"ל, האות ה' פירושה הכלי הריק, הכלי שצריך להתמלא, אותו דבר שהוא נקרא דל, 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 זה נקרא כלי שנתרוקן ממנו הכל. כדרך דלי, זאת אומרת כלי שצריך היה להיות מלא, והוא דל. דל זה פירוש שהוא דבר שהוא צריך עוד לדלות, אבל כרגע הוא ריק. שהוא עומד לדלות, עומד לקבל שפע, הוא מוכן לקבל שפע, פתוח, אבל אין בו, אין בו. דלי מלא איננו דלי, כן? כאילו הוא לא עומד, הוא כבר דלו ממנו, זאת אומרת כבר נדלה על ידו. דבר שעומד בפייה פירושו שהוא רואה דל, דל. האות ה' עניינה אותה דלות, אותה ריקות עם המילוי, עם מה שצריך למלא אותה, אותה ריקות עם הדבר הממלא אותה, שניהם יחד אותה עושה. זה נקרא אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, בהיברעם. פירוש בהבראם, כביכול בורא העולם ברא את השמיים והארץ באותו אופן. השמיים הם סוד המילוי והארץ היא סוד הדבר המתמלא. אותו דבר שצריך להתמלא, אותו שפע שצריך להיות מושפע, אז יש כלי שהוא מחכה לשפע, רוצה אותו, מבקש אותו, חסר אותו, ואותו שפע שמושפע שהוא ממלא אותו. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, בהבראם, פירוש שהשמיים והארץ יבראו באות ה'. פירוש הבריאה באות ה' זה זאת בריאת שמיים בארץ. זאת בריאת כלי מקבל ובריאת השפעה ממלאה את מה שצריך למלא. והדבר הזה מרומז באות ה', בה' בריאה. אלו דברי חז"ל. בה' בריאה. זאת האות הזאת שהיא באלף, את האות שנותנת. לכן האות הזאת נקראת על שם הנתינה. ה'. כמו שכתוב מפורש בפסוק, והיה לכם זרע וזרעתם את האדמה כידוע, כן. זו האות שהיא אומרת נתינה. לומר נתינה הפירוש, אומרים נתינה תמיד למי שמבקש. היי, היי למי? למי אומרים היי? למי שעומד עם יד פתוחה ורוצה לקבל. אז המקבל רוצה לקבל, והמילה היא המילוי של רצון, של צורך, של מקבל לקבל. היי לכם זרע וזרעתם את האדמה, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, בהיברעם, משום שזהו, זאת הצורה של בריאת שמיים והארץ, צורת אותה. כך עכשיו ישנה עוד חיקוי, האות שמחכה את האותה, חיקוי, האות שמחכה את האותה. פנה שאותו מילוי שצריך למלא את מה שצריך להתמלא, אז המילוי הזה הוא לא, אין תפקידו נגמר בעניין המילוי בלבד. זאת אומרת, הוא לא מסיים את תפקידו במילוי בלבד, וזהו. הוא ממלא וכאן הוא מילא את תפקידו. אותו דבר, היי, המילוי כאן הוא מילוי שממשיך מעבר למה שצריך לקבל. אותה המשכה מעבר למה שצריך לקבל, כאן נמצא רגליה, כאן שורש לכל רגליה יורדות מה. כל מי שעושה את עצמו ככלי מקבל, והעובדה שהוא חסר הופכת להיות סיבה שהמילוי שהוא מקבל יעבור את הגבולות של החיסרון, זאת אומרת יעבור את הגבולות של הדרישה, יעבור את הגבולות של הכלי, יעבור את הגבולות של הכלי, פירושו שהוא יעבור למערכות אחרות, יעבור למערכות שמשם אז הולכים למקום אחר. זאת הפרישה, זאת הפרישה האמיתית הגדולה. כאן נמצא הסוף של רגליה יורדות מוות, רגליה יורדות מוות. אותו רגליה יורדות מוות שכתוב בספר משלה, אז הוא כתוב בדיוק על אותה אשת זנונים, כמו שספר משלה מדבר הרבה, שלוקחים את החיסרון הזה ומעבירים אותו למה שנקרא רגליה יורדות מוות. זאת אשת זנונים. במקום שזה יהיה בהברעם, המילוי הגבוה של האות היי, היי במילואה היא היו. יש לה כמה אופנים של מילוי, יש שלושה אופנים של מילוי, אבל המילוי הגבוה יותר זה היו. כך כותבים היי באופן אחד, באופן היותר גבוה, היו. האות הזאת אומרת, כן, האות הזאת שהיא רזה דאשת זנונים, שהיא מנסה לחכות את אשת חיל, והיא מנסה להיראות כמותה, אבל היא נראית כקוף בפני אדם, כדרך שקוף מנסה לחכות אדם. ומה שקורה זה עיוות של כל כן, בזמן שאות, יש אות כזאת שהיא סוד עניינה, הוא אותו סוד שיש באותם, אותו היי ברעם. אבל כאן הברעם הזה הוא שהלקיחה של אותו שפע שהוא צריך להיות המילוי עובר את גבולות המילוי, עובר בהחלט את גבולות המילוי, עובר ונלקח לתוך מערכת, נלקח ומועבר ממילא לתוך מערכת אחרת. אז הוא מוצא בכלל מתוך אותו הקשר של המילוי, והוא נעשה כמציאות בכלל. זהו עקוף. תקוף יחקי אדם, אז הוא יוכל להאמין את עצמו בצורה החיצונית של אדם, נניח בצורה הטובה ביותר, בצורה באמת הטובה ביותר, נניח. אבל את המשמעות של היי, זה לא ניתן לחיקוי. זאת אומרת, את העובדה שהאדם מקבל את הדבר הזה מאיזשהו נותן שנותן לו את זה,
מישהו שאומר לו היי, קח את זה מידי, את זה הקוף לא יכול לעשות. הקוף לא מקבל את זה, הקוף הוא, זה רק חיקוי, הרי הוא לא קיבל את הדבר הזה מלמעלה, זה הרי חיקוי. זאת הצורה כאן של האות הזאת, והאות הזאת היא עניינו של חודש אדר, עיקשות שעוברת את הגבול, כל עיקשות שמנסה לומר באחר והדבר ניתן לי, אז אני ממשיך ומתעקש, אבל אותה התעקשות היא יורדת, יוצאת מהשיטה, יוצאת מהגבול ועוברת למקומות כאלה שזה כבר מחוץ לנתינה, זה לא במסגרת מה שניתן. כל עיקשות לא במסגרת מה שניתן היא בלתי אפשרית. אבין, כשאנחנו מוצאים, כשאנחנו מוצאים עוד שהיא מורכבת משניים, משני חלקים, אז תמיד שני החלקים האלה זה כמו שכתוב ברישה של הפסוק, תולדות השמיים והארץ והיא בראה. אלה תולדות השמיים והארץ, דהיינו הכוונה היא כאן, כן, כל חיבור שני חלקים, אהדה זה חיבור של שניהם יחד, פירושו צירוף של השמיים והארץ, כאן מצטרפים שניהם ביחד, אחת הם משניהם ביחד נעשית מציאות אחת. כשמשניהם ביחד נעשית מציאות אחת, אז המציאות הזאת היא תלויה תמיד בשני הצדדים, כל אחד ואחד, כן, כל צד וצד משני המרכיבים של אותו היי בראם, לנסות להבין, שני המרכיבים של אותה היי בראם, השניהם יחד שותפים ליצור את הבריאה, הבריאה נוצרת כפי דעתם או כפי רצונם או כפי שהם, כפי שהם, כפי שמוכרח כל צד וצד בשני המרכיבים. זאת אומרת, ברגע שמצטרף, כן, גם עוד צד להיות חלק מהמרכיבים, והיא בראה, משום ששניהם ביחד מרכיבים, אז אם צד אחד עומד באופן מוחלט שזה צריך להיות כך, אז ההיקשות הזאת היא אהניאל, היא אהניאל, היא תעזור, היא באמת תעזור, ההיקשות הזאת תעזור. ברגע שההיקשות הזאת הופכת להיות, כן, המלא, כשההיקשות הזאת הופכת להיות העיקול המעוקר, כן, הרגלי היורדות מוות של האות קוף, אותו רגלי היורדות מוות של האות קוף, הוא זה שעושה את ההיקשות הזאת למלא. ההיקשות הזאת היא היקשות לא במסגרת בהברה, כל היקשות כזאת היא יציאה מחוץ למציאות. ראשית בויים עמלק ואחריתו עדי עובד, אז אתם אומרים חזר, אחריתו עדי עובד זאת האות האחרונה של עמלק, אחריתו עדי עובד זה סוד רגלי היורדות מוות של עמלק, אותו סוד רגלי היורדות מוות של עמלק. אחריתו עדי עובד, כאן נמצאת עיקשות, עיקשות כזאת שהיא יוצאת מחוץ לשיטה, עיקשות כזאת שהיא מתעקש מאוד ומנסה כאילו להטות כביכול את רצונו של הבורא לדעתו שלו, רצונו של הבורא קדוש לו, זה בוודאי, אבל הוא מנסה בכל כוח להטות את רצונו של הבורא לרצונו שלו. אם זה בתוך מסגרת ה' זאת עיקשות טובה, וגם היא מסוכנת עד לאימה, מסוכנת שצריך רבה צריך היה להינצל בדרך נס, רבה ניצל בדרך נס. כל עיקשות שיוצאת מחוץ לשיטה, כל עיקשות כזאת היא עניינו של המלא, זה המלא, זה לאחריתו הזה עובד. כאן נמצאת, כן, כאן נמצאת עיקשות, כאן נמצאת תפיסת דברים כמו שאני מאחיל, כפי החלטתי שלי, הדבר נראה לי כך, ואני מתעקש על זה, מתעקש על זה מאוד. נמצא הבדל שבין שבט נפתלי, אני מבקש אם אפשר להבין את זה, לנסות להבין את זה. כאן נמצא ההבדל שבין שבט נפתלי שהוא יסוד חודש אדר, ובין עמלק שחשב שחודש אדר הוא שלו. כיוון שנפל הפור, כמו שכתוב בגמרא, על חודש אדר, שמח שמחה גדולה. אמר, נפל לי הגורל בחודש שמת בו משה, זהו החודש שלי, זהו החודש האחרון, זהו החודש שהוא כנגד עוד פור. חודש האחרון, החודש הזה זה חודשו שלו, זה חודשו שלו. תיקון באותו דבר, התיקון הוא מה שנקרא נפתולי אלוקים נפטרתי, נתעקשתי, נתפטרתי, הפטרתי, הפטרתי הראש של נפתלי. האות הראשונה משנים עשר פשוטות היא האות ה', להוציא את א' שהיא האימות, ב' ג' ד' שהן מהכפולות, וההי היא האות הראשונה בין הפשוטות. וזאת האות ששייכת, האות הזאת שייכת לחודש ניסן. מה כתוב שלנו? אדר ראשון נקרא אדר. העובדה שכל המצוות שנוהגות באדר נוהגות רק באדר שני ולא באדר ראשון, זאת אומרת הגמרא, למסקנה משום שמסמך גאולה לגאולה עשה עדיף. נשמח גאולה לגאולה פירוש, אנחנו צריכים לחבר יותר, לקרב יותר את גאולת חודש אדר לגאולת חודש ניסן. נשמח גאולה לגאולת סיידיס פירוש, שהגאולה האמיתית של החודש הזה הוא להראות, כן, שגם האות קוף היא בעצם לא יותר מאות ה'. נשמח גאולה לגאולת סיידיס, זאת אומרת יש עדיפות להסמיך בגמרא למשמע בפורה של כך שמעיקר הדין צריך היה להיות כאן. גם חודש אדר ראשון נקרא, גם הוא נקרא אדר, וצריך היה, כן, צריך היה מכמה וכמה סיבות צריך היה לנהוג את כל המצוות לפחות באדר ראשון, לפחות גם באדר, אבל ודאי שבאדר ראשון. כשמגיע אדר, מדוע אני מוותר על זה? מדוע אני מדלג? מדוע אני מדלג? יש אדר לפנינו, והאדר מחייב את המצוות האלה, וכל מה שנאמר בחודש אדר צריך להיות נאמר מיד כעת, זה אדר, וצריך לקיים את כל מה שנאמר בחודש אדר. נשמח גאולה לגאולה, אומרת הגמרא, זה עדיף שפי, זה מכריע את זה. כך כתוב במות. זה אותו כוח נורא ונפלא שהוא זה שבעצם, כן, זאת בעצם העיקשות הנקייה של כלל ישראל, זה מה שנקרא נפתלי. העיקשות הזאת, והיינו רק מהכוח הזה, אז מרדכי הצליח להתעקש עיקשות לא סבירה. מדוע אתה עובר את מצוות המלך? רק מהכוח הזה. וכאן הכריע את הכף, הכריע את הכף, אותה עיקשות, אותה עמדה שלו בכל הכוח. בלתי אפשרי בשום פנים באופן להתקופה, בלתי אפשרי להיכנע, בלתי אפשרי, כן, להוריד את הרוב. אותה קשיות עורף אמיתי, אותה קשיות עורף היא שעמדה לקופף את הקשיות השנייה, את העיקשות ההיא, שהיא כוח נורא, היא כוח נורא, היא באמת כוח נורא. כל כוח הרע, כל הראשית גויים כולו התרכז, התמצא, התמקד שם, באותו כוח, באותו יצור. המן מן התורה מניין, המן העץ אשר צוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת. שורש כל הרע כולו זה אותו עץ שהוא נטוע, נטוע במקום שאי אפשר לעקור אותו משם. המן העץ, משם שורשו, עוצמה שאין כמותה, להתגבר עליה אפשר אך ורק בכוח, והכוח הזה הוא כוח של עיקשות, עיקשות. אבל העיקשות הזאת היא עיקשות לא רצת בשום פנים ואופן בחוץ לשיטה.
לא לצאת אף פעם מחוץ לשורה, אפילו שזה לחוץ, אפילו שזה מחוייב, אפילו שזה צריך היה להיות. אבל היה אדם אחד, אדם אחד, ובזכותו אנחנו חיים. חז"ל אומרים שמרדכי בדורו כמשה בדורו, הוא נהיה ראשית בכלל ישראל. אנחנו חיים בזכות. כי האיש מרדכי הולך בדורו, וכי זה משה האיש לא ידענו מהיו. הגמרא לא אומרת את זה רש"י. מאין מגיע, מאין נובע, מאין כוח רצון נורא והיום, כוח רצון שמאפשר, כבר אמרנו, דיברנו על זה פה בשבוע שעבר, כוח רצון כביר כל כך שמאפשר לאדם לרוץ, דהיינו כטבעו של רצון, כאילו לתת מחוץ לעצמו, לתת מחוץ לעצמו בכל כך הרבה כוח, כל כך הרבה עוצמה. ככל שיצור רץ מהר יותר, פירושו של דבר שהוא, כן, יש לו הרבה יותר כוח שינוי, הרבה יותר כוח, הכוח שלו מתפשט הרבה יותר, זאת אומרת הוא הרבה פחות מוגבל בתוך גבולותיו של עצמו, וקרוב יותר לביטול המגבלות של היות הוא בעצמו. ככל שאותו כוח ריצה, כן, גדול יותר, נפלא, מגלים לנו רבותינו, יש כוח של קשת. קשת זה חץ שנורא מתוך קשת, והחץ הזה הולך, החץ הולך למרחק גדול יותר. להבין עניינה של הקשת, טבעה של הקשת הוא זה, אני מותח את המטר, אני מותח את היתר, מה שנקרא בלשון הכתוב. אותו מטר, אותו יתר, אני מותח אותו, פירושו של דבר, שאני מוציא אותו, ואני שם אותו במצב לא טבעי. ככל שהעוצמה שלו היא גדולה יותר לחזור למצבו הטבעי, אז החץ יעוף רחוק. כשאני מותח את אותו יתר, והמתיחה הזאת היא מתיחה מאוד מאוד קשה, משום שיש כאן עוצמה גדולה מאוד של המיתר הזה להיות בתוך גבולותיו של עצמו. מאוד מאוד אכפת לו להיות בתוך, כן, להיות הוא עצמו. הוא מאוד מאוד, כן, יש כאן כוח גדול מאוד שמחייב את הדבר. אם הדבר הזה הוא רופס בעצם, וזה לא כל כך משנה לו אם הוא יהיה כך או כך, אז החלק יעוף למרחק מת. אולי גם זה, ככל שהכוח גדול יותר של היתר, דהיינו הכוח כאן זה לא כוח להם, זה לא כוח לדחוף, זה כוח לחזור אל עצמו. אותו כוח לחזור אל עצמו הוא זה שדופף את החץ רחוק יותר. אם כן, במה נתחק? מהו הדבר שדוחף את החץ למרחקים עצומים, מתחווי קשת, מרחק רב רב, מאוד מאוד רחוק? מה דוחף את החץ רחוק למרחקים עצומים? יורק החץ, כמו שנקרא, זו דוגמה, כן, זו דוגמה שדבר יוצא כאילו בכוח, בעוצמה רבה, יוצא כלפי חוץ, הרחק כמתחווי קש. מה דוחף אותו בעוצמה כל כך גדולה למרחקים גדולים כל כך? והעוצמה שלו היא הרי, ככל שהעוצמה של הקשת של אותו יתר תהיה גדולה יותר, זאת אומרת ככל שאני אצטרך יותר להשקיע כוח בשינוי מצבו של היתר, אז ככה חץ יעוף רחוק יותר, החץ יעוף רחוק יותר והוא יהיה קטלני יותר. הכוח שנמצא בו, הכוח שנמצא בו הוא רב יותר. חץ כזה שהוא אף בעוצמה רבה, זה חץ קטלני, זה חץ שאוי למי שעומד בדרכו. מה מריץ אותו, את אותו חץ? מה מריץ אותו? מי נותן לו? מי נותן לו את העוצמה הנוראה הזאת? ומריץ אותו למרחקים כל כך גדולים ובכוח כל כך גדול. מהר כל כך, חזק כל כך ורחוק כל כך. זה ברור. אותו כוח של היתר, שהוא שואף בכל כוח לחזור על עצמו, ככל שהוא יותר בעוצמה רבה יותר, שואף להיכנס בתוך עצמו. אז הוא דוחק את כל מי ש... את כל מי שמעכב, או את כל מה ש... הוא דוחה אותם בעוצמה רבה יותר, בכוח גדול. אבל אותו כוח מוביל, הכוח הכביר ביותר, שהוא מוביל ודוחף באופן חזק ביותר, זהו הכוח של הדבר להיות לגמרי בתוך עצמו. אין לך כוח חזק יותר מהכוח של הדבר שהוא רוצה, כן, להיות הוא עצמו, להיות. היום חכמי הטבע יודעים שהעוצמה הגדולה ביותר שישנה בבריאה, העוצמה המוכרת, הגדולה ביותר, זאת אומרת, העוצמה הפיזית, הגשמית, הגדולה ביותר שישנה בבריאה, זאת העוצמה של הריקות. יש חלל ריק לגמרי, אז הוא שואף אל תוכו בעוצמה כבירה, בכוח כביר ונורא. העוצמה היא כזאת שאם נמצא דבר ריק בגודל כזה, אז יהיה בכוחו יהיה להביא את כל כדורה כדי שהוא יתמדה. אני מתכוון לריקות אמיתית, זאת אומרת ריקות אמיתית, אם תימצא ריקות אמיתית, זה לא חשוב באיזה גודל, זה לא מדבר, זה לא משנה באיזה גודל, ריקות אמיתית, וזה לא משנה על שני כמה שטח היא מסתרה, אותה ריקות אמיתית יש בכוחה להזיז את כל כדור הארץ. כדור הארץ זה כמובן, זה לא דווקא כדור הארץ, אם יש דברים כבדים יותר, אז גם אותם הוא יוכל להזיז. זה הכוח החזק ביותר שיש לנו בעולם, הכוח הכביר ביותר שישנו בעולם הפיזי. אותה נקודת יוד בתוך ההי שהיא לא תיפול. יש לו עוד. היא לא עומדת מכוח עצמה. היא עומדת מכוח העוד כולה. היא הרי נפרדת מה. היא הרי עומדת לבד. מי מחזיק? מי מחזיק אותה שלא תיפול? תולדות שמיים והארץ והיא בבית. זאת העוצמה הנוראה ביותר שישנה בעולם. אותו דבר ש... אותו לקבל שמקבל את זה, אותו לקבל שזקוק לזה, הוא מחזיק בדבר הזה בכל כוח. מכיוון שזאת הצורה שכך אותו מקבל מתמלא על ידי אותו דבר ממלא, כך זה מוחזק. שני הדברים האלה הם מחזיקים זה את זה. כוח הזה, זאת העיקשות של נפקני, זאת העיקשות ועוצמת הריצה שלו היותו היה לשלוחה. עוצמת הריצה שלו וכוח העיקשות שלו שהוא יכול בכוחו שלו להזיז את כל העולם כולו. העולם זז, העולם באמת זז. ואחר להצע כאן, אנחנו הרי לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה קרה. אבל מדובר פה על נשתולי אלוקים נפטעותים, אחותי גם יכול. היא הזיזה את העולם, היא הזיזה, היא עשתה דברים ש... היא עשתה דברים ששינו את המערכת כולה. ובדרך היושר, אני לא מתכוון ב... בדרך הרגילה, בדרך שנמצאת בתוך סדר הבריאה, אז הדבר הזה היה בלתי אפשרי. הדבר הזה נעשה אפשרי אך ורק על ידי כוח התקשות, רק על ידי כוח התקשות. אותו כוח התקשות הוא כוח שהוא משנה באמת את הדברים, אבל זה רק כוח התקשות שהוא במסגרת האותה. זה כוח התקשות שהוא שייך לסדר הדברים כפי שהם באמת במציאות האמיתית. ברגע שהדברים עוברים את הגבול והם נכנסים לתוך מסגרת של, כן, זה נלקח מחוץ לאותה מסגרת של המילואים, כשזה לשם עובר, אז הדבר הזה הוא ראשית בו, זה ראשית בו עם המלאק, ושם אחריתו הדבר. באמת להזיז משהו, באמת, אם רוצים להזיז, אולי אני הזכרנו מקודם שכתוב במקום אחד בתנ"ך, אני רוצה להזכיר משהו, לתאר קצת תיאור של אדם מסוים שהיה פעם בכלל ישראל, מתאר אותו, היה פעם אדם בכלל ישראל, זה אותו אדם ששם כתוב במקום ולשכר ויפרוץ. נקריא, אני נערו של אלישע, משרתו של אלישע, מפורסם, מוזכר בכמה הפטרות, שמוע גיחזי, אותו גיחזי. אז קצת כמה, ניתן כמה תיאורי אופי, מאפיינים אותו. איך הוא נראה? נאמן מאוד לרבו, מאוד נאמן, נאמן עד למקסימום. אבל מה שכתוב על הדבר הראשון שכתוב על גיחזי, זה שאלישע אמר לו, מאוד מאוד נאמן לרבו, זה בוודאי. הנאמנות שלו הייתה מעבר ל... השולמית. תלך ותבוא, קרה מה שקרה, כולם יודעים. ותלך ותבוא אל איש האלוקים אל הר הכרמל, ויהי כראות איש האלוקים אותה מנגד, ויאמר אל גיחזי נערו, הנה השולמית עלי, אתה רוץ נא לקראתה ואמור לה שלום לה, השלום לאישך, השלום ליעלה, ותאמר שלום. ותבוא אל איש האלוקים אל ההר ותחזק ברגליו, ויגש גיחזי להודפה. וכבר אומרים חז"ל במסכת ברכות שאותו גישה להודפה הייתה מרוב נאמנות לרבו, נגיד את זה במילים האלה, זאת האמת, מרוב נאמנות לרבו, אז הוא לא דקדק היטב באיזה אופן להדוף. הוא עשה את זה בצורה לא נכונה, בצורה לא הגונה, בצורה לא יפה, עד כדי שמכאן לומדים שהננה ידעתי כי איש קדוש הוא עובר עלינו תמיד. אז המילה הוא אומרת, הוא קדוש ואין משרתו קדוש, כי הוא ניגש להודפה, אחת שהוא ניגש להודפה להציל את רבו, להציל את האיש, בוודא, אבל הוא ניגש להודפה באופן כזה, כן, בצורה של גיחזי. יצא מחוץ לגדר קצת. ויאמר איש האלוקים, הרפה לה, כי נפשה מרה לה, והשם העלים ממני ולא הגיב. ותאמר, כתוב, ושאלתי בן מאת אדוני, לא אמרתי לא תשלה אותי. ויאמר לגיחזי, חגור מותניך, וכך נשענתי בידיך, ולך, כי תמצא איש לא תברכנו, וכי יברך את האיש לא תענן, ושמת נשענתי על פני ענן. זאת אומרת, אליש הציבה לו, כן, קודם לכל, הוא ציבה לו ציווי מפורש. אל תפנה לאף אדם ואל תדבר עם אף אחד. תלך ותעשה אך ורק את השליחות המסוימת הזאת, ואל תתעסק בשום דבר נוסף. אל תפנה לאף אדם. מה עשה גיחזי? מפורסם דברי חז"ל. וגיחזי עבר לפניהם, וישם את המשענת על פני ענה. עבר לפניהם, אז כתוב בחז"ל, כל אדם, לא מי ששאל אותו לאן אתה הולך, ומי שאמר לו, כי תמצא איש לא תברכנו, כל אדם אמר, אתה רואה את המשענת הזאת? אני הולך להחיות, לעשות נס. אני הולך להחיות את הנה. פה מדובר על אדם שהיה משרתו של איש האלוקים, משרת נאמן של איש האלוקים, נאמן מאוד. עשייה אחת שמפורשת עליו בכתוב זה, עשייה אחת זה הנטייה למה שנראה לפי דעתו קידוש שם שמיים.
זאת אומרת, במקום שמצווים עליו לא לפרסם, הוא מתעסק דווקא בפרסום. במקום שלא צריכים לפרסם, אין צורך לפרסם, או להפך, הפרסום מזיק, הפרסום משכין. הפרסום מקלקל, והפרסום לא רק שהוא לא נחוץ, אלא שהוא יעשה את הדבר ללא יעיל. הדבר יפסיק להיות משמעותי, הוא יחדל להיות משמעותי. הוא לא שווה כלום. אותו פרסום הוא לא שווה, אותו פרסום עושה את כל הדבר כולו ללא שווה כלום. אבל זה טבעו של גרת הזה. טבעו של גרת הזה שהוא מתעסק בפרסום. כך טבעו. מתעסק באופן, כן. זה ברור שהוא עשה את הדבר הזה משום שהוא ידע, וברור גמור שהוא מקדש בזה שם שמיים. הוא מקדש בזה שם שמיים. הוא לא עושה כאן שום דבר אחר, רק לקדש שם שמיים. מה זאת אומרת שהעולם כולו לא ידע שפה הולך להיות נס נורא והיום? מה זאת אומרת שהדבר הזה לא יהיה לו שום ביטוי? מה זה שום ביטוי? איך ייתכן? איך ייתכן? הוא יבוא בשקט על איזה מקום, הוא יבוא וישים את המשענת של אלישע על פני הנער, והנער יקום בתפייה, והעולם לא ידע? העולם לא ידע? מה זאת אומרת? איך ייתכן? לא יתקדש פה שם שמיים? איך זה נמנה בין ארבעת אלה שאין להם חלק לעולם הזה? ארבע הדיוטות, כתוב עליהם במשנה. ארבע הדיוטות שאין להם חלק לעולם הזה, אחד מהם זה גר. אין להם חלק לעולם הזה. הם איבדו את הכל. מה החטאים הנוראים שהוא עשה? אבל הוא יצא מכלל ישראל. מה הוא עשה? מה הוא עשה? מה הוא בסך הכל עשה? הוא עושה דברים טובים. הוא עושה דברים טובים. הוא רק הולך ומפרסם. להפך, מתוך נאמנות יוצאת מן הכלל לרבות. יוצאת מן הכלל. זאת נאמנות שאין כמותה. נאמן, הוא נאמן בכל אופן. נאמן בכל אישיותו כולה. הוא נאמן במאה אחוז. אבל הוא מתעסק רק בזה. בסך הכל הוא עבר על דברי אליש, שום דבר. עבר על דברי אליש, אבל הוא עבר לטובה. הוא התכוון הרי, לקדש שם שמיים. הוא באמת מתכוון לקדש שם שמיים. שידעו כולם מה קורה. הנה המשאלת, אני הולך להפיות מהם. המשאלת הזאת חסרת ערך, היא לא תחיה שום מת. עם המשאלת הזאת אפשר מכאן ואילך רק להרוג אנשים חיים. אבל המית, להפיות מתים אי אפשר. היא מפסיקה להיות משמעותית. היא מפסיקה להיות משמעותית רק מפני שדובר בה. זהו. זה דבר אחד ידוע בשם הגר"א, ידוע בשם הגר"א שאותה משענת עניינה אותו כוח שנקרא החזקת תורה. הכוח שנקרא החזקת תורה, המשענת של המשענת, זאת אומרת מי שמחזיק את המשענת, בכוח זה אפשר להחיות מתים, בתנאי שעושים את זה בשביל דברים בזה. אז זה מפסיק להיות משענת, זה חסר לב. משענת, זאת אומרת הדבר שאלישה נשען עליו, הדבר שהתורה נשענת עליו, באמת יכול להיות משענת בתנאי שזה בשביל. זה חלק אחד, זאת אומרת זה מרכיב אחד במה שנקרא היום הקלסטרון של גרת הזה, כמו שכתוב בפסוק, שכתוב בפסוק. אנחנו מחפשים אדם שחזל קבעו עליו שהוא אחד מארבעת ההדיוטות, אחד מארבעה מבני ישראל שאין להם חלק לעולם הבא. מי כולהם? מי כולהם? מי כולהם? מה קרה? מה קרה? בהמשך ה... ונעמן שר צבא המלך הרם, היה איש גדול לפני אדוניו ונסוף אני, כי בו נתן השם תשועה לארם, והאיש היה גיבור חיל מצורע. נעמן שהיה מצורע, מפורסם. אותה נערה ששבו מארץ ישראל אמרה לפני אשת נעמן, ילך אדוני לפני הנביא אשר בשומרון, והוא יאסוף אותו מצרעת. ילך לאליש. אליש, יש אליש בישראל, והוא יאסוף אותו מצרעת. שמלך הרם שלח את הספר, כן, שלח ספר עם נעמן אל מלך ישראל, ואמר לו שהוא שולח איתו את שר צבאו, מאוד נכבד, הוא מאוד חפץ בעיקרו, והוא מבקש שמלך ישראל ידאג שהוא יחזור אליו בריא ושלם, כי רפו אותו מהקרה. אז ידוע, סיפור מפורסם, והיא תשמוע, והיא תקרוא מלך ישראל את הספר, והיא תקרא בגדה. ויאמר, האלוקים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו. והיא תשמוע אליש, איש האלוקים, כי קרא מלך ישראל את בגדה, וישלח אל המלך למור, למה קראת בגדיך? יבוא נא אליי וידע כי יש נביא בישראל. כן, יש נביא בישראל. ויבוא נאמן בסוסיו וברכבו, ויעמוד פתח הבית לאליש. וישלח אליו אליש המלאך למור, הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן, וישוב בשרך לך וטהר. ויפצוף נאמן, וילך, ויאמר, הנה אמרתי, יצא יצא ועמד וקרא בשם השם, יעשה דברים גדולים. עושה איזה פרס גדול. סך הכל הוא יוצא ואומר לי, לך תטבול בירדן שבע פעמים. הלא טוב אמנה ופרפר נערות דמשק מכל מימי ישראל, הלא הרחץ בהם וטהר. ויפן וילך בחימה. סלק בכעס. ויקשו על הדבר ידברו אליו עם אוהבי. דבר גדול הנביא דיבר אליך, הלא תעשה לך, כי אמר לך רחץ אותך. תנסה, מה קורה? וירד ויטבול בירדן שבע פעמים כדבר איש האלוקים, וישוב בשרו כבשר נער כתום ויטהר. סיפור של ידוע ומפורסם, ידוע ומפורסם. וישוב את איש האלוקים הוא בכל מחנה, ויבוא ויעמוד לפניו, ויאמר, הנה נא ידעתי כי אין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל, ואתה קח נא ברכה מאת עבדך. ויאמר, חי השם אשר עמדתי לפניו, הנה כך ויפצר בו לקחת עם האם. הוא ביקש לפצות, לתת לנביא, להשפיע עליו כל טוב, לחק לו, לתת לו משהו, בשום אופן, בשום פנים בו, בשום פנים בו. ויאמר נאמן, ולא יוצן נא לעבדך מסע צמת פרדים אדמה. בקיצור הוא מעריך ואומר לו, ויאמר לו, לך לשלום. שום דבר לא עושה, שום דבר. נתן לו עצה, תיהר אותו מצרעתו, ובצורה פלאית כל כך, והוא לא לוקח ממנו מאומה. ויאמר גי חזינה רמישה איש האלוקים, הנה חסך אדוני את נאמן הארמי הזה, ניקחת מידו את אשר הביא. חי השם כי אמרצתי אחריו ולקחתי מאיתו מאומה. וירדוף גי חזי אחרי נאמן, ויראה נאמן רץ אחריו, ויפול מעלה מרכבה לקראתו, ויאמר השלום. ויאמר שלום אדוני, שלום אדוני, שלחני לאמור, הנה אתה זה, באו אליי שני נערים מהר אפרים מבני הנביאים, תננה להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. לא בשביל עצמו חלילה, זה בשביל בני הנביאים. בשביל בני הנביאים, לא חלילה בשביל עצמו. זה בשביל בני הנביאים. ומשמע בפסוק שזה לא היה שקל. זה לא חלילה, זה לא היה שקל. הסיפור לא היה שקל, הסיפור אמת. ונאמן באמת, כן, הוא ביקש באמת מאת נאמן. בשביל בני הנביאים. שהם חסרים מאוד, הם באו לבקש, וזה זה נורא, המצב הוא נורא היום. למה שהגוי הזה שעשו לו כזה נס גדול, למה שלא נעזר קצת על ידו? למה שלא נעזר קצת על ידו? ועד הרבה יראו כולם וידעו כולם, זה ודאי שזה יותר, ודאי שזה, כן, ודאי שזה יותר. זה לא יותר טוב, זה לא יותר טוב. ועוד לעזור לבני אדם, ועוד דבר קשר כזה. איפה יש דבר קשר יותר מזה, לעזור לבני הנביאים שהם בצרות צרורות? הרי הם באו עכשיו, ואתה באו אליי שני נערים מהר אפרים, נענה להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים, אין להם לחם לאכול ובגד ללבוד, תן להם. היום הנאמן הועל כך כיכריים, לא כיכר כסף ושתי חליפות בגדים, אלא כיכריים. ויפרוץ בו, ויצור כיכרה עם כסף ושני חרטים, ושתי חליפות בגדים, ויתן לשני נערה ויסעו לפניו. הוא קיבל כפול. זאת אומרת, פשוט כפול מן הצור. אותו גרך הזה קיבל כפול מן הצור. כפול מן הצור. זהו. באליש הכתוב היפצר בו, וכאן כתוב היפרוץ בו. כאן כתוב, כאן זה כתוב. אותה הפצרה שהוא פצר בו, נאמן, כאן כתוב ויפרוץ בו. ויפרוץ בו זה רשום הפצרה כמו שכל המפרשים אומרים. כאן הוא נטרד, כאן הוא נטרד, כאן במקום הזה, זה היה אחר. כאן הוא עשה מההיקוף. הוא לקח כיכריים, הוא לקח את זה, וכתוב, ויבוא אל האופל, ויקח מידם, ויפקוד בבית, וישלח את האנשים וילך. הוא בא ויעמוד על אדמה, ויאמר אליו אלישע, מאן יהיה לי? איפה אתה בא? הוא אומר, לא הלך עבדך על אדם. לא עזבתי את הבית. ויאמר אליו. בקיצור, אלישע אמר לו, אני יודע את זה. לא ליבי הלך כאשר הפך איש מעל נרכבתו לקראתך? העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וחרמים וצום ובקר ועבדים ושפחות, וצרעת נאמן תדבק בך ובזרחה לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשל. אותה צרעת נאמן תדבק בך ובזרחה עד עולם. אז כבר אומרים כולם חזר, בך ובזרחה זה בזרעו הקיים, הוא ושלושת בניו היו אותם ארבעת המצורעים, ככה אומרים חזר, אותם ארבעת המצורעים שהיו פתח השם בהפטרה אחרת. אותם ארבעת המצורעים היו די חזי ושלושת בניו. זה כתוב. מה הוא בסך הכל עשה? אז יש לנו כאן אדם שהוא נאמן ב-100%. נאמן ב-100%. נאמן לרבו נאמנות שללא סייג וללא שיור. נאמן עד... אבל בכל ענייניו, אז הוא פשוט רק מוסיף. אותו ויפצר שהוא הפתרה אפשרית תתאחד, הופך את לא להיות ויפרוץ. מזה כאן השורש, מכאן נטרד אדם עד שהוא הגיע למה שהוא הגיע, והוא ארבע אדיוטות שאין להם חלק העולמות. אחד מארבעת האדיוטות שבמשנה כתוב אין להם חלק העולמות, הוא נטרד, יצא מחוץ לשיטה. במה יוצאים מחוץ לשיטה? אז כתוב שתחילת הדבר, מה שמפורש בכתוב, אנחנו לומדים רק את הכתוב. תן קלסר פנים של צורת אדם, כמו שכתוב, אלה הם הדברים שכתובים על גבר. וכמה מעט מעט, ממש מעט מדברי חזר. זה מה שכתוב עליו. כתוב בגמרא, שאלישע הלך אחריו לדמשק ורצה להחזיר אותו לתשובה. והוא לא יכול היה לחזור, אמר, כך מקובלני ממך, שכל המחתי את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. החטא הראשון שלו היה, רק כוונות טובות, רק כוונות טובות. אבל כל עניינו היה, להבין, לנסות להבין, כל עניינו היה, להסתיר, להפציר, לעשות קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר חזק, קצת יותר מפורסם, קצת יותר רע, קצת יותר מה שנראה בעיניו קידוש שם שמיים. אבל כל העניין הזה כולו הוא הפיכת ההי לקוף. ובסופו של דבר, אז הפרצוף כולו הוא קוף לפני אדם. כל הדמות שמצטיירת זה קוף לפני אדם. חיקוי זול, חיקוי זול, חיקוי זול. אני לא יכול להגיד, אני פשוט לא רוצה להשתמש בשמות יותר מכוערים, אבל מפני כבוד הציבור. אבל חיקוי של קוף. לקחת את העניינים המעודנים ביותר. ולהעמיד מולם מיני משחקים שהם קוף בפני אדם. מה שקורה לדבר כזה, סוף סיפור של דבר כזה, זה בתנ"ך כתוב מה שכתוב, במשנה כתוב שישנם ארבע אדיוטות שאין להם פרט העולם. סך הכל עשה אני שלא, מה הוא עשה? מה הוא עשה? קצת יותר רגיש לתרסום. מה? זה דבר טוב בעצם, נכון? זה דבר טוב. רגישות קצת יותר גבוהה, שכולם באמת ידעו, באמת שיתקדש את זה. באמת שיתקדש את זה. למה לא? משהו רע יש בזה? זה נגמר בקוף לפני הדבר.
כך זה נגמר. זאת אומרת, זה נגמר בציור של קוף לפני אדם. הן הסתרות שהן קודש קודשים. ישנן הסתרות. הסתרות זה הכוונה. להידחק למקומות שלא שייך. ישנן הסתרות שהן באמת קודש קודשים. להסתיר באמת. ישנן הסתרות שהן אבי אבות הקדושה. חודש הזה נברא על הבסיס ששאול המלך עבר על הנקודה הזאת, כי חטא קסם מרי ועבד וטרפים עצר. שאול המלך אז בשעתו, שהוא לא מחה, הוא לא הרג את הגג, בחמלתו על הגג, שם נולד מי שהביא את כל הצרות של החודש הזה, וברוך השם שזה נהפך לנו. שאול המלך, ההפצר של שאול המלך, אבל הוא תרסים הפצר, אבל ההפצר של שאול המלך חזר להיות מתוקה. אותו הפצר, אותו הפצר, יש הפצר שהוא קודש קודש. יש הפצר שהוא באמת ראשית הוא. עיקשות מובילה לאן שהיא מובילה. אבל תלוי תלוי מאיכן, תלוי מאין. עיקשות של אות ה' זאת עיקשות שהיא כולה בהיברה. עיקשות של אות קוף מגיעה בסופו של דבר לקוף בפניהם. משם זה רק לרגלי היורדות מוות, אין מקום אחר. אין מקום, רק לרגלי היורדות מוות. זה מה שבעצם רצינו לבאר. החודש שהוא נהפך מיגון לשמחה ומעבר ליום, והחודש הזה הוא שייך לנפתלי, לאותו נפתלי. מתעקשתי, מתפתלתי, הפתרתי, גם יכול, הוא שייך לנפתלי. תומרים, המילה נפתלי נדרשת גם בלשון טוב טעם, טעם טוב, כאילו, כמו דעת אמר, נופת לי, נופת תיתופנה, שפתותייך, כמו שכתוב בפסוק. נופת זה נקרא צוף, דבר ערב, כל, מנופת צוף וכל טעם. אז המילה נפתלי נדרשת גם באופן כזה לחזר, נדרש, נופת לי, נופת. המון טעמים טובים, המון 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 יופי, המון המון טוב טעם מונח, תמון בתוך הכוח הזה שנקרא נפתלי. במה דברים אמורים? שהוא נמצא בתוך המסגרת שלו, שהוא נמצא בתוך המסגרת של זה. הוא לא פורץ את הגבולות. ברגע שהוא פורץ, הוא יוצא מחוץ לגבול, אז זה הופך להיות כחטאת קסם מרי ועבד וטרפים עצר. רחמנא ליצלן. אותו הסתר של שאול המלך הוליד את זה שחשב שחודש אדר, שהחודש של טוב שייך לו. ייתן השם, יתקיים גם בנו. כיוון שאנחנו בנפתלי עסוקים, אז שיתקיים גם בנו, תתקיים בנו ברכת נפתלי. שבע רצון ומלא ברכת השם.